כשאמרתי קדיש, אמרתי אותו על צביקי והדסה, ואמרתי אותו גם על אדם מיוחד, שעד כמה שאני יודע, היום יום הזיכרון שלו, מן הסתם הוזכר קודם, והוא רב חיים ויטל, בין היתר שערי קדושה, בין היתר תלמידו המובהק של הארי, ולעניות דעתי, כשם שהלימוד הזה הוא לעילוי נשמותיהם של צביקי והדסה, כשם שהוא בעצם לכולנו, אני חושב שהוא מתאים וראוי גם לרב חיים ויטל. והסוגיה הזאת ככה, יותר ויותר שהתקרבנו לזמן של הלימוד, הרגשתי שהיא סוגיה גדולה לברר אותה אחרי יום השואה בתשע"א ולפני יום הזיכרון ויום העצמאות. המושג של הנהיגה בדרכים, של המנהיגות בדרכים, שלמה זלמן אוירבך היה מכנה את נהגי המוניות שהסיעו אותו מנהיגי המוניות. ואולי לא פחות מזה, זאת גם שאלה של התנהגות. והמקום שבו חשבתי להתחיל בלימוד ביחד הוא פה במסכת ברכות בפסקה הרביעית. הוא מתחיל, הפסקה מתחילה, איזה הד כזה יש פה. הרב דני, מה אתה אומר? זה לא מפריע לשמיעה? אולי בלי רמקול? אה? מי? מי עוד שומע חוץ מאיתנו? הקדמה הגיעה גם לפה. בסדר, מי שרוצה לבריאות. אמר לאליהו, לרב יהודה, אחוה דרב סלה חסידה. מה אליהו מחדש לאחיו של רב סלה חסידה? היה במשפט של המודעה, במשפטי המבוא, נקודה מאוד עקרונית על משקל אגדה של פסח. אפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים, יש מה לחדש. מה אליהו מחדש? שלושה דברים. אחד, לא תרתח ולא תחטא. עצה, לא לרתוח ולא לחטוא. כל הכועס, הבבלי משך את זה עד לקצה. במסכת שבת בדף קובב, והגיע לסוגיית היצר הרע, לא יהיה בך אל זר. איזה אל זר יש בתוך האדם? שהכתוב בתהילים והגמרא בעקבותיו אומרים לנו שצריך להשתדל להתגבר עליו, זה יצר הרע. הרמב"ם נכנס עוד חצי מילימטר פנימה, רק מכוח הזוהר בפרשת בראשית, ואמר את האמת, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. אכן, במדע המודרני היום יודעים לחקור ולהסיק מסקנות במדעי המוח מהמצב הבא. כל פעם שאדם הוא רותח, כועס, בלשון אחרת מאבד עשתונותיו, חלק מתאי המוח שלו עוברים ממצב פעילות למצב קיפאון. כמו חצי אירוע מוחי, שכמובן האדם לא מודע לו, כי הוא מרוב כעס הרי מתלהב מעצמו ונגרר יותר ויותר. יוצא ללמוד מדי פעם עם דוקטור שהוא עוסק במדעי המוח, והוא קשור לבית חולים איכילוב. וביקשתי ממנו פעם, אמרתי לו, אולי תציע לצוות באיכילוב לחקור מה קורה למוח בשעה שאדם מתגאה. אמרתי לו, אם אדם כמוני ידע שכשאני מתגאה חלק מתאי המוח שלי מוקפאים, אולי זה ידרבן אותי להתגבר על הגאווה. הלך לפרופסורית שהיא אחראית על המעבדה באיכילוב, ושכחתי את שמה, פרופסור, והיא פרצה בצחוק. היא אמרה לו, אתם הדתיים תמיד אתם מפגרים. למה? היא אומרת, אני כבר חוקרת שנתיים את זה באיכילוב, במעבדה לחקר המוח, שנתיים חוקרים מה קוראים למידות מקולקלות ובמיוחד לגאווה. גברת, איך הגעת לרעיון הזה? פשוט, יש נוצרים באמריקה שהם גילו את האמת, שבתנך כתוב שמידות מקולקלות הן מעכבות את הגאולה. תחשבו, אם רב היה אומר את זה היום, הוא היה עובר אוטומטית לרשימת ההזויים ההולכת ומתרחבת בחודשים האחרונים. פרופסורית במעבדי המוח באיכילוב, מותר לה להגיד את זה. חד משמעית ברור למדע היום שמידות מקולקלות פוגעות במוח. אומר אליהו הנביא, לא תרתח, אל תאבד את העשתונות. זה סעיף אחד. סעיף שני, היוצא חוצץ וקורא תגר על פרסומת ריקה מתוכן שהשתלטה על מחוזותינו עד לפני בערך כחצי שנה ונגאלנו ממנה. כששותים לא נוהגים. אליהו הנביא אומר, לא לשתות. לא לנהוג כששותים, אלא לא לשתות. ואני אומר לכם, מתוך פגישות עם הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול, שהיא רשות מקצועית נטו לכל דבר, כבר כשלושה חודשים, לפחות שלוש פגישות וזה הולך ומתגבר, ברור להם היום שאסור להמשיך עם הסיסמה הזאת. צריך לדבר, לפעול, להסביר, לחנך, לא לשתות. לשתייה, אומר אליהו הנביא, יש נזק בצידה, תחתה. לא תרווה ולא תחתה. עכשיו מגיע הדבר השלישי, ואולי יותר נוגע לענייננו. כשאתה יוצא לדרך, הימלך בקונך, וצא. אומר רשי, תול רשות. יש היום הרבה חבר'ה, הם מדברים עם השם, הוא מדבר עליהם, הם יודעים להימלך איתו. אני איש פשוט, לא יודע לדבר עם השם, לא בבית ולא במדבר ולא במעיין, הוא לא מדבר איתי אף פעם. מה אני אעשה? איך אני אקיים את ההדרכה הזאת? ועוד מוסיף שמן למדורה, אמר רב יעקב, אמר רב חיסדא, מה ימלך בקונך? זה תפילת הדרך. חברים יקרים, מה הקשר בין תפילת הדרך לבין להימלך בקונך? אדם מבקש להינצל, אדם מבקש להגיע לשלום. מה זה קשור להימלך לקונך? והגמרא מוסיפה, מהי תפילת הדרך? יהי רצון לפניך השם אלוקי, שתוליכני לשלום, ותצילני לשלום, ותשמחני לשלום, ותצילני. תראו כמה פעמים המילה הזאת שלום. הצלה. תשלח ברכה במעשה ידיי, תתנה לי לכן חסד רחמים, מעיניך ומעיני כל רואי. ועכשיו בשנים האחרונות הוסיפו לנו עוד פטנט. צדקה. שים קופת צדקה לתוך האוטו, ואתה בטוח מגיע למחוז חפצך. מוסיף אביי תוספת. לעולם, בעליות, בירידות, בסיבובים, בנפילות, בקימות, בתהיות, בספקות, בוודאות, לעולם, לשטיף איניש נפשי, ישתף אדם את הנפש שלו, לא פחות ולא יותר, בהדי ציבורה. עם הציבור. מה הפירוש? למשל בתפילת הדרך? היכי נעמה, לעומת המשפטים שנאמרו קודם. לא להגיד היא רצון לפניך השם אלוקי, אלא להגיד השם אלוקנו. לא להגיד תוליכני, אלא תוליכנו, תדריכנו, תשמחנו וכו' וכו'. עכשיו אמר אדם תפילת הדרך, לפי הגמרא אמר אותה בלשון רבים, הכל בסדר. אבל שורה אחרונה, האם הוא נמלח בקונו? האם הוא קיבל תשובה מהקדוש ברוך הוא? אז בעצם חזרנו לנקודת ההתחלה. ואולי דווקא באמת אחת התפילות היותר טבעיות, היותר מתבקשות, במיוחד בדור שלנו, במיוחד כשהכלים הטכנולוגיים מתגדלים, הכבישים מתרחבים, התפילה הזאת היא עוד יותר משמעותית. עכשיו אומרת לנו הגמרא, מאליהו הנביא, דרך הדברים של ההלכה, עד ועד בכלל נוסח התפילה, להימלך בקוננו. ואולי, משום כך, יכול להיות שהגדרת תפילת הדרך, מגמתה איננה לעסוק בתוצאות. כלומר, המשימה העיקרית איננה המילה שלום, אלא, ראש וראשונה, תוליכנו, פירוקה לגורמים, אתה תוליך אותי. זה תפילת הדרך. האם אתה אלוקים נותן לי אישור לנסוע? אחרת, אתה לא מוליך אותי. בלשון אחרת, גם אם אדם יודע בוודאות שהוא יגיע לשלום, הכל בסדר. הוא חייב להגיד תפילת הדרך. למה? כי מי אמר שהדרך שלו נכונה? ושאלת נכונות הדרך לא קשורה לתוצאותיה. יכול להיות שאדם נסע בדרך נכונה, והקדוש ברוך הוא החליט שנגמר פרק שליחותו בעולם. ויכול להיות שהוא נסע בדרך לא נכונה, והוא כן הגיע בשלום. הנושא איננו התוצאה בכלל. אתה תוליך אותי, אני כלי בידיך. אתה רוצה שאסע למקום ההוא וההוא, אסע. פרט ליחידים שהיו פעם בעלי נבואה, ופרט ליחידים שהם בימינו בעלי רוח הקודש, אין אנחנו אנשים פשוטים ומכילה, אם אני פוגע במישהו, איננו יודעים לענות על השאלה, האם אתה מוליך אותנו? איננו יודעים. על כן, אומר לנו אביי, מרגיע אותנו, מכניס אותנו ליישוב הדעת, ואומר, תעבירו את התפילה מהסגנון הפרטי אל הציבור. תוליך אותנו, תבקש. הקדוש ברוך הוא, תוליך את כל ישראל לדרך נכונה. ואם אחבר את נפשי, את עצמי, את פרטיותי, אל תוך הציבור, ממילא מתחברות הדרכים. וכשם שאתה מוליך את כלל ישראל, כך אתה מוליך את כל אלה שמתחברים לכלל ישראל. זה תפילת הדרך. משל, למה הדבר דומה? שימח אותי מאוד ידידי רבי הרב של אופרה, הרב אבי כיסא, שאמר לי לפני מנחה שמכון משפט הארץ שבאופרה חבר יחד לישיבת אור וישועה בחיפה, והוציא מהדורה עוד יותר בהירה ומשוכללת של הרמב״ם בהלכות נזיקין, קניין, שופטים ומשפטים, שעומדת לצאת מזה עוד מהדורה עוד יותר רחבה. יש כאן דוגמה בארון ספרים של כמה כרכים קטנים. כיוון שלא ידעתי את זה כשהדפים צולמו, אז נסתפק במהדורה שיש לפנינו פה בפסקה 6, ומאוד היה מעניין אותי מה אומר המכון על הרמב״ם הזה, כי דבריו דורשים הסבר. ועוד בקשה, כיוון שנראה לי שאתם הספקתם לשתות בהפסקה, אז גם להצטרף אליכם. לישטף, ניניש, נפשי, ועד הציבור. אם כולם שותים, גם לך מותר לשתות. שותכם. מה אחי? ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. באמת, אם שמתם לב להערה של הרב דני, הרב דני שחתון, יש הרב דני סטיסקן, ברוך השם אנחנו מוקפים ברב דני. אז הוא תרץ לי קושייה גדולה מאוד. בחיים שלי לא האמנתי שהקדוש ברוך הוא יגיד לי, אפשר לך לנסוע. תמיד אני שומע את המילים, אל תנהג. ולכן אין לי רישיון, לא של התנהגות ולא של נהיגה. אבל בכל זאת יוצא לנסוע במונית. עכשיו הבנתי מהרב דני, שהקדוש ברוך הוא אומר למנהיג המונית, תיסע. ורק תיקח איתך טרמפ, עוד בחור אחד. מזה בכלל אפשר לנסוע. אחרת באמת, אל תנהג. אומר הרמב״ם, בהלכות שמירת הנפש, בפסקה 6. בפרק י' א'. תחילתה של ההלכה, אחד הגג, ואחד כל דבר שיש בו סכנה, ולא רק בגדר ועשית מעשה לגגיך, וראוי שיקשל באדם, זה לא ביטוי חלילה של איחול שלילי, אלא זאת התוצאה שעלולה לקרות, כגון שהייתה לו בער או בור, וכמובן בלי מחיצה חייב לעשות חוליה גבוהה 10 טפחים, או לעשות כיסוי, כדי שלא ייפול באדם, חלילה ויפגע, מוסיף הרמב״ם. וכן כל מכשול שיש בו סכנת נפשות, מצוות עשה להסירו ולהישמר ממנו ולהיזהר בדבר. יפה יפה. פלאפון. אדם עושה SMS כשהוא נהג באמצע הנסיעה, הוא פושע. כמו אדם שהתרבות המודרנית השכילה להגיד לנו, לחדש לנו, שאבא שמעביר את בנו במעבר חצייה פחות מגיל 9 והוא לא נמצא שם, הרי הוא פושע. ועוד מעט יגיד לנו עוד דברים, מה צריך או לא צריך לעשות. דבר נפלא, התרבות המודרנית מתחילה לברר שהעולם הוא לא רק חופשי, הוא גם עולם של פשעים שצריך להיזהר מהם, וצריך לתקן אותם, וצריך לנקות אותם. אז מה אומר הרמב״ם? מאיפה הוא יודע שכל מכשול שיש בו סכנת נפשות, מצוות עשה להסירו לשמר ממנו? באופן טבעי מה היינו אומרים? את הפסוק שנמצא פה למטה בצד ימין, בפסקה הראשונה בספר דברים, פרק ד', ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. פסוק ידוע ומצוטט, שאיננו קשור כלל, לא לתאונות דרכים ולא לשום סכנה וגם לא לדברי הרמב״ם, ולכן הרמב״ם לא מביא אותו. אז אם כך, מה עובר הרמב״ם? שנאמר, הישמר לך ושמור נפשך. רגע, גם הפסוק הזה נמצא בפרק ד' בספר דברים, הנה הוא בצד ימין, פסוק ת', אפשר לראות אותו בצורה ברורה, רק הישמר לך ושמור נפשך מאוד. מתי? במה מדובר? בין תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, וכל פן, אומרת הגמרא בעירובין, בכף א', הוא איסור, הוא לא תעשה. יום, סליחה, בין תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, אופן אסור, מלבבך כל ימי חייך, ועודתם לבניך ולבני בניך. יום אשר עמדת על בני השם אלוקיך בחורב, באמור השם אליי יקל לי את העם, ושמיעם את דברי אשר ילמדון להיראה אותי כל הימים. את זה אסור לשכוח. איך הרמב״ם למד מזה שצריך להסיר מכשול? זה לכאורה לא עוסק בעניין. מצוות עשה להסירו ולשמר ממנו, אני חוזר לפסקה 6, ולהיזהר בדבר יפה יפה, שנאמר, ישמר לך ושמו נפשך, ואם לא הסיר והניח המכשולות המביאים מדי סכנה, ביטל מצוות עשה ועבר בלא תישא דמים. אולי זאת הסיבה, וגם כאן הייתי מאוד מתעניין לדעת את התשובה לשאלה, למה הלכות תפילת הדרך, לפחות בקריאה הראשונה, נראה שהרמב״ם בהלכות ברכות לא הביא, וגם לא בהלכות תפילה. אולי את תפילת הדרך הביא הרמב״ם בהלכות שמירת הנפש, בפרק י' בהלכה הזאת. למה? כי באמת מה הקשר במעמד הר סיני לכיסוי בו? בעינינו אנחנו רואים, במיוחד בערים, יש לא מעט בורות ניקוז חשופים שאין עליהם כיסוי. והמון אנשים עוברים לידם, חלקם נראים חיצונית כאלה שהם ממהרים למעמד הר סיני, או שהם חזרו ממנו זה עתה ולא מכסים את הבור. מה הרמב״ם אומר להם? שכחתם את מעמד הר סיני? הרי אדם ממהר ללמוד, הוא ממהר ללמד, אין לו זמן לחסות את הבור. אולי אומר לנו הרמב״ם, מה זה תפילת הדרך? אדם ביקש מהקדוש ברוך הוא, תוליך אותי. מוליך אותו השם, ועכשיו עיניו רואות בור בלי כיסוי. מה השם רוצה? שאמתין, אחסה ואמשיך, או שאמהר ללכת. מה השם רוצה? אומר הרמב״ם, השם רוצה שנשמור על הנפש. כל מעמד הר סיני בא לעולם בשביל לשמור על הנפש. מהרמה הכי פשוטה עד לרמה העליונה הרוחנית, הכל דרך אותו ציר. גם המילים נשמרתם מאוד לנפשותיכם, כתובות באותו פרק ד' בהקשר של איסור הגשמה. לא תעשה לך פסל או כל תמונה. הציורים של העולם הרוחני, ההמחשה שלו, היא חונקת את הנפש. הנפש מתגעגעת לאינסוף. השכבות היותר חיצוניות, השכל, הרצון, יותר מתעניינות בציורים, בצבעים. אבל הנשמה, זה כואב לה. היא לא יכולה לשאת את זה. שכל עניין מופשט, הכל מוחשי מידי, אפשר להרגיש את זה, אפשר לשקול את זה, אפשר למדוד את זה. אז איפה האצילות? ובלי אצילות, אומרת התורה, אי אפשר לשמור על הנפש. כמובן מזה אפשר ללמוד את כל הזהירויות הנוגעות לנפש. לכן אומר הרמב״ם, הדור הזה בחבלי משיח, הוא אלוף העולם בזיכרונות. יש לו פלאפון דור 18 עם מיליון זיכרונות. יש לו מחשב עם מיליארד זיכרונות. הוא אלוף העולם בשכחה. אם חלילה חלילה היו נותנים לי רישיון לנהוג, והייתי צריך מדי פעם לעבור קורס לנהיגה מונעת, הייתי לומד את הקורס, עושה מבחן, מקבל 7. דקה אחת יוצא מהקורס לכביש, שוכח הכל. אם היה עוצר אותי שוטר ב-2 בלילה, הייתי אומר לו את כל החומר התיאורטי. זה נקרא לזכור? לא. זה נקרא לאגור מידע. אגירת מדע, מידע, איננה זיכרון. העולם המודרני חי בטעות. הוא לא זוכר כלום. השאלה איזה משמעות יש לזיכרון. עמדתי אתמול בשעה 9:55 באיזה מקום ציבורי. 9:55 בבוקר. הייתה אמורה להיות צפירה לזכר חללי השואה. וקיבלתי באותו בוקר אס-אמסים מפה ומשם, מכל צדיקי הדור. מה פתאום אנחנו מתייחסים ליום השואה? הרי הרבנות הראשית, היא התנגדה וקבעה את 10 בטבת כיום השואה. ועניתי להם בעניות דעתי, אינני מכיר את הסוגיה, לתחושתי הרבנות לא התנגדה, אבל אני מציע להם, יש תלמיד חכם בשם הרב שמואל כץ, והוא בקי בתולדות הרבנות הראשי, ותדברו איתו. זה היה בבוקר. אחר כך היינו בבית העדות, בנרגלים. הרב שמואל הוא בן נרגלים, הוא בן לניצולות שואה. ופגשתי אותו ואמרתי לו, הרב שמואל, תאיר עיניי. הוא אומר לי, אין מסמך של התנגדות ליום השואה אצל הרבנות הראשית. יתרה מזאת. אמר לי על הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה, שאמר לו הרב מרדכי לחכם שמואל, יום הקדיש הכללי ב10 בטבת זה לציון האבל הפרטי על כל חלל וחלל. ויום השואה כ"ז ניסן, או לכבודה של שבת כ"ח בניסן, זה ציון האבל הלאומי. כך אמר לו הרב אליהו. ב10:55 מתכונן לצפירה, עומד מול החלון ליד אחד מבתי הגדולים של ירושלים, עובדים שם, עובדים כל הזמן, ברוך השם, בונים את ירושלים. אמרתי בליבי, אולי יעצרו את העבודה ב10 לשתי דקות. לישטף איניש נפשה בעד הציבור. אולי גם זה חלק משמירת הנפש. ולא זכיתי. והעבודה המשיכה. ובקושי היה אפשר לשמוע את הצפירה. נגמרו 2 הדקות, הכנסתי לחדר, ישבו שם 5 אנשים. אמרתי להם, אתם לא עמדתם בצפירה? מה ענו לי האנשים האלה? צדיקים, ירא שמיים, אידיאליסטים. מה הם ענו לי? שכחנו. שכחתם? יש לכם פלם משוכלל מאוד, לידו מחשב נייד, ועוד צוות של 8 מזכירות. איך שכחתם? זה אומרת התורה. אל תשכח את עצמך. העומק של עצמך מחובר למעמד הר סיני. לא מזמן יצאנו ממצרים, חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים. והמימוש של העצמיות הזאת, של שמירת הנפש הזאת על כל שכבותיה, זה לזכור את האחריות הזאת של שמירת הנפש גם בשעת נסיעה. גם בשעה שרואים בור לא מכוסה. זה אותו עניין, אם אדם בכנות מבקש תוליכנו לשלום. ברור שצריך לפי זה לציית לתמרורים, זה ברור. ועוד דבר ברור, אם אדם, ואינני אומר זוכה, אם רוצה אני להיות נאמן לכך שהתוצאה היא לא החשובה. ומי שזכה לכוון שהדרך שלו היא הדרך הנכונה על פי אלוקים, אין זה קשור לתוצאת הנסיעה. אבל אם אדם מסיים את הנסיעה, אומר לו כף החיים, תגיד פרק תהילים. אל תצא מהאוטו. אל תפנה לעסקך. אל תעזוב את המכונית עד שתגיד את הפרק הקטן הזה בתהילים, פרק קוף. מה הוא אומר? מזמור לתודה. הריעו לאדוני כל הארץ. ואם נסעת בחול המועד פסח, לא אומרים מזמור לתודה, תגיד מזמור לדוד, השם רואי לא יחסר. עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה. דעו כי אדוני הוא אלוהים. הוא עשנו ולא אנחנו, עמו וצון מראיתו. ולא כתיב באלף ולא קרי בבב. על כן אומר השפת אמת, ראשי תיבות, אלול. אם נדע, אומר השפת אמת, בפרשת שופטים, אם נדע שלא אנחנו באלף, נדע שלא אנחנו בבב. אם האדם המודרני יקבל על עצמו, שאם הוא לא מקבל אישור אלוקי לנסיעה, הוא לא נוסע. כלומר, זה לא מובן מאליו שנוסעים. למרות שיש לנו שלט, ולמרות שכשרואים מישהו פותח את המכונית שלו חושבים שהוא מלך העולם, ולמרות שיש לנו הרבה כלים טכנולוגיים, נקבל על עצמנו, לא מובן מאליו שנוסעים. ואז נגיד תפילת הדרך בכוונה. אני מאוד מעריץ את כל שומרי ההלכה שאומרים תפילת הדרך רק אחרי הגשר של הקסטל כשהם יוצאים מירושלים. יש להם לב חזק לאנשים האלה. אני יוצא מפתח ביתי, נכנס לאוטו, אומר תפילת הדרך בשם ומלכות. יש פוסקים שמתירים את זה בדור שלנו. אלא מה יקשה המקשה? אז אם ככה, תגיד תפילת הדרך גם שאתה הולך ברגל. אני אומר תפילת הדרך גם שאני הולך ברגל. אל תחשבו שאני עבריין, כיוון שעל זה לא נתקנה ברכה, אז אני לא אומר ברכה. וגם אם אני אותה נוסע בתוך העיר, תגיד תפילת הדרך, בלי ברכה. תחוש את התחושה שהמסלול הפרטי שאותו אתה עושה הוא מוקדש לשמיים. דרך כלל ישראל. אז יש לנו זכות לנהוג. כי ברור שתהיה לי הזה השפעה על ההתנהגות. אומר היה רב חיים ויטל בשם הארי. הדבר הזה מופיע בשער הקדושה. כל זר על זה מרן הבן איש חי בגמרא בקידושין. נמצאת פה בדף. יותר מקפיד הקדוש ברוך הוא על עבירות שבן אדם לחברו יותר מאשר עבירות שבן אדם למקום. מהיום דתי שנוסע בפראות, דתי שלא מציית לתמרורים, דתי שעונה לאס-אמס ופלאפון בנסיעה, הוא לא דתי. מוכנים? אם מוכנים, ונדביק בזה עוד חברים, מפלס תאונות הדרכים ירד. אני לא יכול לשאת את הפרסומת הכל כך רקנית בכביש, איה חכם ואל תהיה צודק. לא מבין את הדבר הזה. אם אדם הולך עם הקדוש ברוך הוא ומשתף נפשו עם הציבור, איך יכול להיות שהוא לא יהיה צודק? לא צודק במובן השטחי של היום, אני אמרתי את האמת. זה לא נקרא צודק. צודק בעברית מקראית פירושו קשור לצדק. קשור למוסר, קשור למידות ישרות. איך אפשר להגיד לבן אדם תהיה חכם ולא תהיה קשור לצדק? הייתי אומר ההפך. תהיה צודק בכביש, תהיה קשור לצדק, ואל תהיה חכם. את כל ההתחכמות השכלית, אל תפעיל בכביש. ואולי, אחרי המעשים נמשכים הלבבות, יכול להיות שגם אם אדם יתרגל לזה בכביש, אז גם בבית הוא ישתדל להיות צודק ולא חכם. לא צודק במובן האנוכי, אלא מנסה לחיות על פי הצדק. אמר אליהו הנביא, לא תרתח ולא תחטא, לא תרווה ולא תחטא. האנרגיה של האדם, לא צריך לכבות אותה, לא צריך לדכא אותה, לא צריך להקטין אותה, צריך לכוון אותה, צריך לתעל אותה למשימות חיוביות. וכתוצאה מכך אפשר להשתלט על הכעס. הכעס בנפש זאת קליפה עודפת על האנרגיה. זה עוד חצי מילימטר של תסיסה בלתי נשלטת. אז אנחנו לא רוצים להגיע למצב שלא תהיה תסיסה. אנחנו רוצים בדור שלנו אנשים כמו צביקי, זיכרונו לברכה, שיש להם אנרגיות, הם לא כבויים, הם לא רפים. אומר הרב קוק בישיבה שלי, וברוך השם היום יש לרב קוק מאות ישיבות, גרעינים, מכינות, מדרשות, מכללות בכל העולם, במיוחד בארץ ישראל. בכולם אומר הרב קוק באגרות, אני לא רוצה אנשים בינוניים, לא רוצה אנשים רפים, יראים מהצל של עצמם, אני רוצה אנשים עם אנרגיות. מה קוצב הקדוש ברוך הוא לאדם עם אנרגיה מבחינת השליחות שלו פה בעולם? לא יודעים. אנחנו יודעים שאת מי שהשם מחבר לו זאת אישה שתעזור לו לטהר את האנרגיה, תעזור לו לא לחתוח ולא לשתות ולנסוע רק למשימות אמיתיות. והקדוש ברוך הוא לוקח את שניהם ביחד בחבלי משיח, ואנחנו עושים יחד עם המשפחות ערב לימוד אחרי יום השואה, לפני יום הזיכרון, לפני יום העצמאות. כי כל חבלי משיח, כל המדינה הזאת, זה תפילת הדרך הגדולה של האומה. תראה הקדוש ברוך הוא, אם אתה לוקח מאיתנו את הגדולים באמת, אתה צריך להסתדר עם אלה שנשארו, זה בעיה שלך. אנחנו מוכנים להסתדר איתך. אנחנו נמשיך לבקש רשות ללכת בדרך. ואתה, השקיפה ממעון קודשך. זה מה שאנחנו אומרים במזבור לתודה. עמו וצון מריתו. על זה נשחטנו בשואה. על זה נפלנו במלחמת השחרור. מזה לא הצלחנו להתחמק בששת הימים. עד יבוא גואל ובילה המוות לנצח. עד אז אנחנו נזכור את יציאת מצרים, את מתן תורה, את האחריות הגדולה לשמור על הנפש. נשתדל לבנות מידותינו כמנהיגות את הכלים, ולא הכלים מנהיגים את מידותינו. ועל כן אנחנו לא מסתפקים בהורדת רף הרוגי התאונות ל-300, לא יודע מי בחר את המספרים. אנחנו לא רוצים שום תאונת דרכים. אבל לא בגלל שאנחנו מחפשים שקט, קייטנה ושלווה. סביב יום הזיכרון ויום עצמאות אי אפשר לחפש שקט ושלווה. אנחנו צמאי ישעך, צמאים להשתתף בישועתך, ככלל וכפרטים, או כמשפחות, או כקהילות, או כמוסדות. בזה יהיה זכר גדול את צביקי והדסה, שאנחנו נגדיל את כוחותינו, נגדיל את האנרגיות שלנו, נתחדש בהם, נתקדש בהם, וננסה לתעל אותם לאותו מסלול שהקדוש ברוך הוא מוליך אותנו. זהו, שלום, יחשב מכוחכם אשא בדרך למצפה רמון, ואני אגיד עוד פעם תפילת הדרך, כי בבוקר אמרתי תפילת הדרך בנסיעה לשומרון, אבל כבר עכשיו עוד מעט לילה, ראש חודש נכנס, אל תשכחו להגיד, יעלה ויעבור במעריב שבטח תעשו, ותפללו שגם לי בדרך יהיה מעריב, כי יש כאלה שאם אין להם תפילה בציבור, מה אין להם כוח בכלל לכלום. שלום לכולם, חודש טוב, בשורות טובות, ועוד מעט ימשיכו השיעורים הגדולים שהפסיקו לפני כ-3 רבעי שעה. בתווך עשינו איזו הפוגה ביחד. שלום לכולם.